ultime risorse, noi invece dando il mio ego, la qualità, la come che non è così da vedere che si dramita la lascia da sedi, la faccia che è sulla capovalenza, e pensate sempre che ci sia la smaglia, mi piace tutto in un medio, ma un attimo può dovuto essere sì più di due.
יש פה סעיף מאוד מאוד חשוב, מאוד בירור, מאוד יסודי. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה אור השם אלוקי ישראל. האי אפשר הזה הוא כמובן מאוד עמוק, יותר מאשר הסברה כמה זה חשוב, כמה זה יסודי, כמה זה הגיוני להגיד אי אפשר אחרת, אי אפשר להיפרד. לפעמים לומר את הדברים בצורה הכי חזקה, זאת מציאות באמת. האי אפשרות הזאת, כמו שתכף הרב יבאר, זה לא רק משום אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, כפי שאנחנו למדים שעם ישראל הוא עם קדוש בסגולה, אלא יותר מזה, במשך דורות רבים היו כל מיני אמצעים אלוקיים ששימרו את הדברים בהגדרה של אי אפשר להיפרד. שאם אנחנו נזכר, בדור יוצא מצרים, היו כל הזמן ניסים גדולים, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, ענני כבוד, מן וסלה ובאר, ועצם זה שמשה רבינו כל הזמן אומר דברים בשם השם, וכן הדברים הללו שומעים את כל השם, קריאת ים סוף, מלחמות הכניסה לארץ, וגם במשך אפשר לומר כל ימי בית ראשון, הייתה הרגשה של שכינה גלויה. זה בא לידי ביטוי גם בניסים, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, גם בכל מיני ניסים ואותות שנעשו מדי פעם על ידי נביאים, גם עצם המציאות של נביאים ונבואה בעם ישראל ורוח הקודש והנביאים, יש תלמידי נביאים, בני נביאים, ובכלל המושג של השראת שכינה הרי מתפרש לנו בתור חיים שמאוד נושמים את קרבת השם, מאוד מורגשים בנוכחות, בהזרמה נפשית חזקה ועוצמתית, שבעצם ליוו דורות רבים את עם ישראל. זה לכאורה מדרגה, לכאורה זה בעצם אולי מעלה נחשפת במובן מסוים, אבל במובן אחר, וזה כאן הרב הולך להתייחס, זה יצר מעין מצב שעם ישראל חש שזה בכלל לא עולה לכדי שאלה. הנושא האמוני הוא לא עולה לכדי שאלה, זו מציאות שאי אפשר בכלל לחשוב אחרת, מציאות שיום יום חווים אותה, מרגישים אותה, זה בעצם הפסגה של הנוכחות האלוקית המתמדת, שהיא בעצם המציאות שלנו במובנה הכי גדול. ובעצם זה גם נמשך במדרגה קצת נמוכה יותר מאז ימי בית שני. זה מעניין שמעין מה שהרב הולך להגיד כאן, הרב, טוב, אולי כן נקרא לקראת מה, הרב דבר, לקראת מה מובילים הדברים, את מה שהרב אומר כאן. אבל אי האפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. אז הרב אומר כאן דבר חידוש. הרב אומר שבעצם יש כאן משהו שהוא לכאורה היה יכול לראות בינינו שלמות השלמויות, מה לראות ולהרגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא באופן שזוהי מציאות המציאויות, דבר שאי אפשר להתכחש אליו, וזה הדבר הכי מרכזי. לכאורה, זו לכאורה המדרגה הנחשפת שלה אנחנו כוספים. והרב מיידע אותנו לא, ההופעה הטבעית הזאת זה דבר שיש בו הכרח. ההכרח הזה איננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. זה דומה, חס ושלום, למה שקיים לבעלי חיים, אינסטינקט כזה. לבעל חיים בכלל לא שואל את עצמו מדוע ולמה הוא עושה את הדבר, למה מדוע ככה דווקא הוא משיג את תרפו, ומדוע כאן זה, הוא נודד מן הקיץ לחורף, לפעמים 10,000 קילומטרים, ולהפך, הוא לא מסביר לעצמו, לא טורח לעשות, לעשות עם עצמו איזו הסברה הגיונית, וכל הדברים הללו מתנהלים אצלו באופן אוטומטי. ככה ובן מסוים, כאשר הדברים בעצם נקבעים באיזה הכרח עליון, אז מצד אחד זה בא ומבדע אותנו לזה שזוהי המציאות הטבעית לנו, כאילו זה אינסטינקטיבי לנו. זה דבר עוצמתי לומר שעם ישראל הוא עם כזה, ששכינה זה דבר שהוא מעבר לגדר שאלה אצלו, שנוחות השם זה מעבר לגדר ששאלה, שמדרגת הנבואה שעם ישראל זה מעבר לגדר ששאלה, ותורה ומצוות הם בעצם דבר אלוקים חיים שמחיה אותנו ומלביש את חיינו בקדושה האלוקית באופן תמידי. לכאורה זה דבר מופלא, אבל היות הדבר הזה קיים בתכונה טבעית, אוטומטית כאילו, שלא עוברת את הסף של מבחן ההכרה והבירור והעמקה התודעתית השכלית, יש בזה חיסרון. וכאילו קיים בנו הדבר באיזשהו מימד רגשי טבעי ולא מימד שכלתני מוכר. אבל בדרך כלל התנהלות חיי האדם המפותח, התרבותי, זה בעצם מציאות חיים שבה האדם קובע את אורחות חייו באופן של היגיון ורצון ושכל ודעה. והמציאות האלוקית, נכון, היא באמת מעבר לזה, וצודק לומר שהדברים הללו צריכים להתקיים בנו באופן סגולי. אבל צריך שהסגולה הזאת גם תעבור את מבחן ההכרה, מבחן הבירור הדעת, ואז הדברים בעצם גם מוכרים בהבחנת הדעת, ואז בעצם הדברים יותר מחוברים, כמו שהרב ילך ויסביר. אז אומן מסוים, לא רק בימי בית ראשון, זה היה נראה בגדר אי אפשר להיפרד, שאז הייתה נבואה. גם בעצם בימי בית שני ובגלות, במובנים מסוימים, זה התקיים בנו כאילו אי אפשר להיפרד. אומנם במדרגה אחרת, אבל גם בבית שני, על ידי זה שלעמידו תלמידים הרבה, ועל ידי זה שבעצם חכמי ישראל ותורש בעל פה, והקנאת הדעת שנשתמרה במשך דורות, וצורת המתכונת של העירת שמיים, כפי שעם ישראל התהלך איתה דורות רבים, נתנה לנו את המושג הזה שאמונה קיימת בנו בעצם מעבר לשאלות. אמונה הזו היא מציאות שלא צריכים לברר אותה, המציאות חיה וקבועה, וכך אנחנו רואים את מה הדברים. נכון, זה הבדל מדרגתי בין בית ראשון לבית שני. מעניין, הרב בן היה מסביר, אני כל הזמן, אולי אני אקרא ואז אני אגיד שם את ה... מתאים אולי לומר את הדברים אחר כך. בואו נקרא, נראה מה הרב הולך להגיד לנו. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם והפרצופים ננסרים זה מזה עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. כן, מה המשל שהרב לוקח פה? התרדמה שנפלה על האדם הראשון, שבעצם על פי המדרש אדם וחברה נבראו בתחילה דבוקים זה בזה כגב אל גב, מבחינה כזו, ואז בעצם מה שהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם ולקח צלע מצלותיו, צלע מצלותיו זה לא הכוונה, צלע הכוונה צד באדם, כמו צלע המשכן, צלע זה צד. צד הזה יכול להסתדר עם אותו מדרש, הכוונה היא אותו צד אחורי של האדם, שהוא בעצם הבחינת אישה שבו, הפך אותה לאישיות עומדת בפני עצמה, זוהי האישה. ואז מה בעצם נוצר? במקום שהם היו לפני כן האיש והאישה מחוברים במציאות שהיא בלתי ניתנת לחלוקה, מציאות טבעית מאוחדת ומוגמרת, ולכאורה היינו יכולים לומר שזה בעצם החיבור שאין למעלה ממנו, רואים שזה לא ככה. הקדוש ברוך הוא חפץ שהקשר, כן, הקשר בין איש ואישה יהיה קשר לא כזה אוטומטי, יהיה קשר של כל אחד מהם אישיות עומדת בפני עצמה, ואז הקשר יהיה פנים אל פנים, קשר של הכרה ורצון ואהבה. ואז לצורך זה יש כאילו נסירה, הנסירה היא לכאורה פוגמת את אותו חיבור טבעי יוצרת בו הפרדה, על מנת שאחר כך מתוך הכרה ורצון ישוב האיש ואשתו ויכירו ויאמרו זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, זאת אומרת שאדם ירכיר בזה שזה עצמיותו, אבל דרך הכרה, לא דרך מה שהקדוש ברוך הוא מצניח את זה, כמציאות שלא עברה את הרצון והכרה שלו, אלא מציאות שברצון ובהכרה הוא מגלה את הקישור העצמי. לא הכוונה שאנחנו חותרים לכך שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא יהיה קשר של רצון ושכל, ונתעלם ממה שאנחנו קשורים עם הקדוש ברוך הוא באופן סגולי, מוחלט. לא שיתבטל אותו קשר קדום, נחשף עליון של הנבואה, אלא דרך ההכרה והדעת והרצון, אנחנו וכאילו אפשרות, כאילו אפשרות לא לבחור בזה, נכיר בהכרה וברצון, שזה בעצם בגדר של אי אפשר להיפרד. וזה יבוא אצלנו דרך רצון והכרה. זה מה שהקדוש ברוך הוא הולך לגלגל בעקבתא דמשיחא. מה שהרב הולך פה להסביר את המהלך. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, הפרצופים ננסרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. ובכלות התרדמה, ככה זה בקבצים, צריך לקראת, ובכלות התרדמה, מתי שנגמרת התרדמה, במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי, גב אל גב, עומדת, תפארת האדם בכליל הדרה. מתי זה אדם מפותח בתפארתו? כאשר הבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, והעולם מתכונן בהופעת חיים בתולדות קיימות עדי עד. זה בעצם הבירור הגמור שבעקבא דמשיחא עדיין מחכה לנו. הרב הולך ומסביר, ואנחנו נראה מה הרב עוד לא גמר להסביר לנו מה הוא הולך כאן לחדש. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, חס ושלום, על דבר כפירה, חס ושלום, על דבר פירודים מוחלטים, כמו שאנחנו רואים בדורות האחרונים, שיש כפירה, חס ושלום, יש אנשים שמסוגלים לחשוב שאפשר, עם ישראל מסוגל לחיות בלי אמונה ובלי קשר לקדוש ברוך הוא, זה תוצאה של מעין אותה נסירה. הנסירה היא בעצם מהלכים שרימנו של עולם גלגל לתוכחי המציאות, כולל ההתפתחות של העולם המדעי והעולם האנושי המתורבת והמשוכלל כביכול, שמעמידים את האנושות במקום מאוד מאוד מבוסס ומאוד מסוגל להיות בקיימות חומרית כאילו יותר מובטחת וכאילו יותר מוגנת, ואז כביכול אין צורך להישען על הקדוש ברוך הוא באופן של מציאות מדולדלת, מתקיימת בצורה רופפת, ואז כל הזמן נשענת על חסדי השם חס ושלום, כמו שהייתה המציאות של עם ישראל בגלות, אלא כאילו מציאות יותר מפותחת ושלמה ומבוססת ומשוכללת, ויחד עם זה, באופן לגמרי חופשי, תגיע האנושות מתוך העמקה, מתוך התרוממות רוחנית, מתוך עבודה אמונית, מתוך התפתחות המעיינות הרוחניים המתאים לזה, שגם זה חלק מהאפשרות להגיע לזה, זה קשור להתפתחות התרבותית של התקופות האחרונות. אז זה בצד זה עשה ריבונו של עולם. מצד אחד ההתפתחות התרבותית גורמת כביכול לגלגל שאותה אמונה תמימה ואותה יראת שמיים שהספיקה לקיים את עם ישראל מאות בשנים, בשנות הגלות, היא כבר כביכול לא יכולה לעמוד בפני עצמה. אז מצד זה כאילו יש מקום לחשוב חס ושלום הפוך. מצד שני, אותה התפתחות אנושית, אם עם ישראל ידע לנצל את אותם כלים תבונתיים שההתפתחות הדעת האנושית מסוגלת להעניק לנו, אז עם ישראל יוכל גם לבנות את הקומה האמונית שלו בצורה יותר של דעת, בצורה של הבנה, בצורה של מערכה ערכית מסודרת, מה זה עם ישראל, מה זה תורת ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה אמונה, מה זה יחיד, מה זה כלל, מה זה חומר, מה זה רוח, מה זה כל המערכות הללו, איך עם ישראל מתייחס לכל התחומים הללו, איך עם ישראל בונה את החיים שלו באופן כללי, איך הקדושה מסתדרת בתוך מערכות החיים השונות והמורכבות של עם ישראל באופן מוצלח ובאופן מסודר ופרופורציונלי וכו' וכו' וכו'. וכל העבודה הרוחנית הזאת צריכה להיעשות וצריכה להיבנות בכל מערכותיה, כמו שהרב קורא בכל הספרים שלו. זה מה שבעצם מחויב להיעשות בתקופה שלנו. האפשרויות כן, כן, יש פה משל, יש פה משל. גם, יש פה משל, הרב משתמש במשל. כן, תכף ישלים את התמונה, בסדר, נכון, נכון, יש פה משל. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, הן תולדותיה של הנסירה, המביאה לידי ההתאחדות הגמורה הצורית החופשית. הנסירה הרי לא נועדה להישאר בפירוד, אלא הנסירה נועדה לאפשר חיבור פנים ופנים. הנסירה נועדה לאפשר חיבור הכרתי מפותח, לא חיבור של אחוריים. במבנה הגופני של האדם, לא שלם סידר ככה, שהצד של החושים, הצד המפותח, הצד שבו האדם קולט את הדברים בצורה הכרתית, נמצא קדימה. אוזניים, עיניים, וגם כלי הביטוי פה, וכל המציאות הזאת, והכרת הפנים של האדם, המאור פנים, הכל נמצא קדימה בפנים של האדם. הגב הוא אותו צעד של החור, שבו בעצם מציאות האדם היא המציאות היותר אוטומטית. אדם הולך לישון, אז זה שוכב על הגב, הצד האחורי יותר מהווה איזה משען. חיבור מהגב פירושו שחורים, זה מגיע אליך, לא צריך לעבור את מבחן ההכרה. אז כאילו הרב לוקח כאן כדגם, את הדגם שלא מתחיל מהרב, זה דגם שמתחיל כבר מהמקובלים, כבר מזה הדגם של קשר בין איש ואישה, הרי הוא דגם קבוע, כבר אצל שלמה בשיר השירים עוד כדגם קבוע, ובכל הנביאים האחרונים ישעיהו ועוד, כמו שאתם אומרים פה, כמסוס חתן על כלה, נסיס עלייך אלוקייך, הקשר של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, כל הזמן נמשל מקשר של חתן וכלה, קשר של איש ואישה. אז נוקחים את בעצם את האיש, בעצם בברכות שבע הברכות, הרב מסביר גם כן את כל המהלך הזה בעולת ראייה בברכות שבע ברכות. הרב אומר, יוצר האדם זה בעצם אותה קומה לפני הנסירה. יוצר האדם, הברכה הראשונה, יוצר האדם נקודה. הברכה השנייה, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, ותקין לו ממנו בניין עד היד. זה כבר הנסירה. יצירה שנייה, אשר יצר זה לשון עבר. פה כבר לא יוצר בהווה, פה מה שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, אותה יצירה אחדותית, היא קיימת בבחינת עבר, מעבר רקע, נתקין לו ממנו בניין הדעת. ועכשיו, החווה היא הבניין הדעת. הקשר של האיש והאישה ניתן עכשיו לבנייה, ניתן עכשיו להיבנות, וכל החיים בונים אותו, וההכרה מפתחת אותו ומעמיקה אותו, ומבררת אותו עד לכדי שבעצם היא מגלה. אז יוצא שאותו אותה יצירה אלוקית אוטומטית נשארת בגדר של רקע, זה הופך להיות עבר אשר יצא את האדם בצלמו. כי פה עכשיו אנחנו מדברים על נסירה. כן, מה? ברכה ראשונה, הכוונה לפני הנסירה. לא, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא יצר את האדם, בבריאה שלמה. הכל היה בעבר, אבל אנחנו, היצירה האלוקית הזאת, כשאנחנו עומדים בשלב ההוא, שאיש ואישה זו מציאות אחת, קוראים לזה יוצא, ככה מסביר, בברכה השנייה שבאה לברר את היתרון שיש לקומה התבונית, אז משתמשים כאילו אנחנו נמצאים בשלב שהיצירה של הקדוש ברוך הוא, אותה יצירה מוחדת כבר נמצאת ברקע, לכן היא מכונה בלשון עבר, כי היא משמשת לנו רקע. הרי לא מדובר שאדם ייצור קשר מחודש, יש מאין עם אישה ואין להם איזה קשר קדומני קודם. אנחנו רואים 40 יום קודם יצירת הוולד, כן, יש איזה בחינה כזאת של כן שיוך עמוק יסודי, יוצא לפועל דרך ההכרה והבנייה. הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים כך שזה יכול להתגלות, צריך להתגלות דרך רצון ודרך בנייה, וזה הסדר, וזה מסוגל להגיע ליותר עמוק אפילו מהחיבור האוטומטי גב אל גב הזה, כי הוא גם כולל כל הצדדים היותר שלמים באדם, לכאורה, יותר שלמים בצד הבחירי של האדם, הצד ההכרתי, הצד התבוני, שזה יותר מורגש ומחיה את האדם, כאשר זה גם עובר דרך מבחן השכל וההכרה והבירור התודעתי המוכר והמפותח. אז כמו שזה קיים, קיים היה בן אדם לחווה, וכמו שזה קיים בכל חתן וכלה, ככה כמשל זה קיים בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. ואיפה מובן הנסירה הזו? אז הרב מקורא לנסירה הזאת בעצם עקבתא דמשיחא. שבעצם ביחס לזה, כמו שאמרתי קודם, אפשר להסתכל על כל מהלך התקופות עד עכשיו, שבמובן מסוים באופן יחסי למה שהולך עכשיו להתרקם, באופן יחסי למה שהולך להתרקם, כל מה שהיה עד עכשיו היה בחינה של חיבור גב אל גב, כאילו בחינה של חיבור אוטומטי, למרות שזה לא אותו דבר כמו המדרגה של בית ראשון. אבל במובן אחר, מבחינת האמונה, מבחינת המסורת, זה גם היה דבר מעבר לשאלות, באופן יחסי. העמקת השאלות היא אופיינית דווקא לדור הגאולה. דור הגאולה שבו יש, והתורה שתצא על ידי הקומה המתחדשת הזאת, תהיה תורה יותר עמוקה. זה מה שהוא אומר כאן, החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית, וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין, המביא לאחדות משוכללת, ותורה חוזרת ללומדיה, וכל בנייך ללומדי השם ורב שלום בנייך. הרב מתכוון כאן, הרב רומז, במהלך שנמצא בסנהדרין צד זין, שם בפרקים שעוסקים בימות המשיח, דור שבן דוד בא, אז שם כתוב במהלך הדברים, אתם יודעים, דור שבן דוד בא, אז שם כתוב, שבוע שבן דוד בא בו, שנה ראשונה מתקיים מקרא זה, ואם תרתי על עיר אחת ועל עיר אחר אחת לא אמתיר וכולי, שנה שנייה כך וכך, שלישית כך וכך, בשנה שלישית כתוב, רעב גדול, ומתים אנשים ונשים וטף, חסידים ואנשי מעשה, ותורה משתכחת מלומדיה. אחר כך ברביעית, סובה ואינו סובה. בחמישית, סובה גדול, ואוכלים ושותים ושמחים, בתורה חוזרת ללומדיה. שישית, קולות, שביעית, מלחמות, מוצאי שביעית, בן דוד בא. כל הדברים האלה כמובן, יש הסבר יותר עמוק, אבל מה שהרב אומר כאן, תורה חוזרת ללומדיה, אז הכוונה של הרב, ששני השלבים שפה מוזכרים, מתחילת תורה משתכחת מלומדיה, אחר כך התורה חוזרת ללומדיה, לא הכוונה סתם פתאום שוכחים מה שלמדנו, פתאום זוכרים מה שלמדנו, אלא הכוונה, מובן השכחה הזאת, זה בעצם ההתנתקות מאותה מדרגת תורה, שהייתה יחסית יותר אוטומטית. זה קצת דומה לתינוק שנולד, ובא מלאך, וסותרו על פיו, ושוכח את כל התורה כולה שהוא ידע לפני שהוא למד, לפני שהוא נולד. יש כזה דבר, תורה שהוא ידע לפני שהוא נולד. אבל התורה הזאת היא לא התורה שבעצם ריבונו של עולם ציווה שאנחנו נלמד. זה תורה אוטומטית. התפקיד והייעוד של האדם בעולם זה לא תהיה תורה אוטומטית, אלא תורה נלמדת. תורה נבנית, תורה מושגת דרך הכרה. אז ככה שוב פעם זה מין משל כזה, ותורה משתכחה זה הבחינה של אותו פירוד וניתוק מקומה ישנה שהייתה יחסית מובן אוטומטי כזה, ותורה חוזרת ללומדיה, זה התורה שבאה דרך השגה של רצון, חוזרים כוחות הרצון, כוחות התבונה להיבנות מחדש, ובניין אמוני הכרתי משוכלל, שהוא בעצם תפקידה שהתקופה שלנו. ככה הרב מתאר את פני הדברים ביחס למה שאנחנו נמצאים כאן עכשיו. עוד קצת להסביר, כן.
מה אתה אומר שגמר הנסירה הוא תוכן
הבניין? כשהנסירה נגמרת, אז מה יש לנו? יש לנו עכשיו את האיש והאישה נפרדים. ומה זה נותן? זה בעצם מאפשר עכשיו את הבנייה. הנסירה בעצם שהייתה מוכנה מסוים נתנה את מה שהיא נתנה, אבל היא גם הפריעה. היא לא אפשרה את ההכרה, את חיבור ההכרה פנים בפנים. הנסירה היא בעצם זאת שמאפשרת את הבנייה ההכרתית התודעתית. שימו לב, אני רוצה כאן להגיד שתי הערות הבהרה לכל המהלך הזה, זה קצת יעזור לנו. אבל אנחנו ראינו פה, זה קצת הפוך, הרב קצת מבלבל אותנו בסעיף הזה. אם אנחנו נזכר מה אנחנו ראינו בסעיפים הקודמים, את היהדות הניסית והיהדות הטבעית, אז מה הסברנו שם? היהדות הניסית זה אותם תקופות שעם ישראל נשען על ניסים גלויים או על, 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 על בעצם כוחות אלוקיים שמבחוץ עלינו, שהדריכו אותנו ורומו אותנו, ואילו יהדות טבעית זה יהדות שבעצם עם ישראל מכיר בתוכו פנימה את 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 את, את הכוחות שבנו שם שוטל בו, והוא נגיד נלחם את המלחמות בכוחו, וידעת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל, אבל בכוחותיו הוא, ויש לו גם את כל הבריאות והחיות וכוחות הטבע שאותם הוא מסוגל לקדש ולעלות. היהדות הניסית זה צד מסוים עליוני כזה. עכשיו הרב לוקח את מה שקודם היה מכונה היהדות הניסית, זה הבחנה שונה קצת. הרב מתכוון לכל התקופות כולם, מובן מסוים זה היה בחינה של הכרח, אבל כל מיני סוגי הכרח. כי ברגע שהקשר לקדוש ברוך הוא היה קשר של מהלכים מוכרים ומבוססים, זה עדיין מכונה הכרח. עכשיו צריכים לעשות בירור שהוא משכלל עוד יותר. כדי להביא את מה שהולך להיות בתקופת הגאולה, שהמציאות תהיה מלאה תוכן אלוקי, אנחנו צריכים שכל המערכות יהיו מבוססות בתוכן של קודש. לא רק הסגולה, ולא רק הנבואה, ולא רק האמונה והמסורת, אלא גם הבירור של כוחות השכל וכוחות ההבנה וים האמונה, שזה יקשור עוד מערכות שבמציאות הישראלית אל הקודש, כדי להשלים את כל התמונה בשלמות אחת. זה בעצם המהלך של התקופה. זה מסביר מאוד את כל המצבים שאנחנו ראינו ועדיין רואים בתקופתנו, תקופה שעם ישראל מלא בירורים בתהיות על דרכו ועל המקום של האמונה וההופעה האלוקית בתוכו. וכאן כהשלמה אני אומר שהרב משתמש באותו רעיון של הנסירה והתרדמה, ושוב פעם על פי כתבי הארי, גם בתקופה של פורים. ושם כתוב שהדור קיבלו, כן, נכון, כקפה למר כגיד, כן, כאן מודע רבה לאורייתא, כתוב, הדור קיבלו הימי אחשוורוש, נכון? עד עכשיו זה היה כאילו בכפייה, באונס. התורה הייתה באונס. מפורים זה בחינת רצון. גם שם יש בכתבי הארי הקדוש, זה מכונה דור מיתה, נסירה, יש לזה גם את הממד שלו בעולם קבלה. אז מה הפשט? אז הרב, שם הרב מסביר שגם כן, במעבר מבית ראשון לתקופת גלות בבל, נוצר מעין משבר דומה למה שיש בתקופה שלנו, אם כי במקום אחר נפסקה הנבואה, נפסקו הניסים הגלויים שהיו בבית ראשון. בגלות בבל זה לא היה, וגם בתחילת ימי בית שני זה לא היה. זה כבר התחילו קצת קצת בתקופת אחשמראש. ואז פה, מה שהסרת הטבעת, שהגזרה באה בעצם, העמידה את עם ישראל במבחן, האם הם מסוגלים לעורר מתוך רצון את קרבת השם בהתעלות מעל, מעל עצמם, להיות נמשכים אחרי רצון השם בכל אופן כדי להתעלות ולזכות בישועה שהקדוש ברוך הוא גלגל בפורים, היה צריך שהדברים יצמחו דרך תודעה הכרתית בלי ניסים. ואני יחסי זה נסירה. אז הרב מסביר את זה שם ככה, וזה הדור קיבלוה. עכשיו, הרב פה לוקח את אותו רעיון בפאזה אחרת, במקום אחר, לתקופה שלנו, שזו בעצם הנסירה האחרונה של בירור האמונה, גם מכל מה שהתפתח בבית שני, וכל מה שעבר איתנו בכל תקופת הגלות, לא מספיק כדי לעמוד בפני הבירורים העמוקים והנוקבים ביותר שמעמידה לפתנו התקופה שלנו, ובעוד מקומות הרבה, שנמצאים הרבה באורות, ובעוד מקומות הרב מסביר בעוד דרכים, מדוע בעצם הבירור הזה שנעשה דרך הצורה של הכפירה הוא בעצם פוטנציאל, דיעבדי אומנם, פוטנציאל לזינוק יותר גדול ואמונה יותר גדולה, יותר שלמה, יותר עמוקה, שהיא בעצם הדבר השלם, ההכרתי, שאליו אנחנו מותדים לימות המשיח בתקופה שלנו. וזה הכוונה, התורה משתכחת, התורה חוזרת. כן, אז שוב נקרא את הסעיף הזה, זה בסדר? זה מובן. המהלך מיוחד. לא יודע אם כאן יש לכם כוח, אבל זה נמצא בעצם כאן בברכות, מי שרצה יראה. בכלל יש פה, יש חתונות לפעמים, אז הרב פה מסביר את הברכות של... כן? הרב מסביר, כאין זה פה, בעמוד שין סדי ב' שין סדי ג' בעולת ראייה, חלק א'. כן? הרב מסביר את זה פה ביחס לאיש ואיש ואישה, כן? כי את הפעולה שבבחירה, בהווה אנו מחויבים ליחסה לאדם, מתקינו ממנו בניין עד עד, זוהי התקנה מיוחדת של הבניין הנצחי, כדי לבסס את יסוד הבחירה, מצד הידיעה העליונה שהכל יד השם עשת, וגם השכל, אלמלא הקדוש ברוך הוא זרום מכוננו, לא הייתה הבחירה עולה בידו וכו'. אי אפשר לאדם להיפרד מתבקות האלוקית. זה היה ונשאר, אפשר לכתוב את המשפט הזה גם בסוף הסעיף. אי אפשר, אבל בסוף הסעיף אנחנו כותבים את הסעיף הזה, את המשפט הזה עם כמה וכמה סימני קריאה נוספים. זה החידוש. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית. ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה, אור השם, אור אלוקי ישראל. אבל אי האפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי, כן, אינסטינקטיבי כזה, משהו אוטומטי מדי, שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. על כן, באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי כאילו. זה התרדמה. ובכלות התרדמה, במקום צלע מחוברת חיבור טבעי גב לגב, כן, אוטומטי כזה, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, ההכרתי, שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם, עצם העצמי ובשר ובשרי, זה הרבה יותר נשגב ונפלא, שאדם מכיר בזה בהכרה תודעתית, הוא מרגיש את החיבור למרות אפשרות הפירוד שכבר לא אוטומטי. והעולם מתכונן בהופעת חיים בתולדות קיימות עד עד. זוהי הצורה הרצויה לפני הקדוש ברוך הוא. שכל מה שנבנה מהקומה האנושית יעבור דרך בחירה ורצון ולא יהיה מוכתב. כל דבר שהוא מוכתב חיצונית ולא עובר לגמרי את מישורי הרצון האנושי המוגמרים, יש בו איזה משהו שהוא קצת חיצוני, הוא לא מספיק פנימי, הוא לא מספיק חודר את כל הקומות, הוא לא מספיק מתוודע לאדם מכל וכל, אדם מחובר אליו בכל קצותיו. רק דבר שאדם גם מפנים בהכרה, והוא מודע ואומר, כן, זו יהיה מציאות גמורה, אז זה הוא שם. כן, הדבר הזה נוהג בהרבה מערכות, הרבה פעמים גיל ההתבגרות, שנער הוא חלק מהתזדוזים לפעמים שעושים, זה חלק ממה שאדם פתאום מתוודע על כל מיני כוחות, שהוא לא יכול להתכחש לזה שהם קיימים אצלו ולא יכול להסביר אותם עדיין. אז הוא זז לפה, זז לשם, עד שהוא בעצם, עד שהוא מצליח, לפעמים זה עוד קצת התבגרות נדרשת, מעד שאדם יבין איפה באמת הוא עומד, מה עם הכוחות, מה הרגשות, מה השכל, איפה הוא באמת, הרבה דברים מתערערים, שהוא בעצם המשיך אותם מגיל קטן, באמצעים החינוכיים שליוו אותו, פתאום הכוחות שמתחדשים אצלו, כוחות הבנה מצד אחד, וכוחות עוצמתיים מצד שני, ועוד כוחות שבעצם לא נותנים לדפוס הקדום להימשך, אדם פתאום מעלה הרבה תהיות, הרבה שאלות, ואחר כך הדברים מתחברים בצורה משוכללת יותר, אז אדם חוזר במובן מסוים, ביתר עוצמה, ביתר סעט, ביתר שכלול, לאותם היסודות שהוא הכיר אותם קודם ברמה בוסרית, ילדותית. עכשיו הוא מכיר אותם בהכרה מפותחת, הם לא, במובן מסוים נוצר כאן איזה ניתוק, מה שקודם לפני כן היה בגדר של מעבר לשאלה, זה מוכרח. עכשיו הוא בא וחוזר אל הדברים, במובן יותר תודעתי, יותר שלם, זה דברים הללו בעצם יותר קנויים מסוים, מוכן גם להירתם, להיות בעצמו חייל בתוך המערכה ולגלות את הייחודיות שלו, ומלא השמחה והשלמות נבנים והולכים. זה נקרא בנייה. כן. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים חס ושלום. אין תולדותיה של הנסירה המביאה לידי ההתאחדות הגמורה. הצורית החופשית, כן, חיבור צורה ולא חיבור חומר, חיבור צורה, צורה זה הכרה, חופשית. כי מסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוקה. הפסוק אומר את זה, מה קשר חתן וכלה להכוונה הזאת, זוהי השמחה שתתגלה בעקבתה נמשיכה, שמחת הגאולה השלמה, לשמחת ההופעה האמונית, הפעילה, הבבוררת. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. גמר הנסירה הוא תוכן הבניין. עכשיו, כן, גמר פעולת הנסירה, זה מה הגמר מעיסה של הנסירה, לא להישאר מפורד. מה הרב אומר בגמר המסירה הוא תוכן הבניין? זאת אומרת, אתה רואה את הנסירה, אתה חושב שעכשיו מתנתקים, עכשיו מתחברים. הפירוד הזה, הוא נותן את אותם הרווחים הנצרכים, כדי להוליד את הוואקום של הרצון, את מה שבעצם, כן, כמו שהמחנך כל הזמן יושב, יושב, יושב על החניך, יושב, יושב, עכשיו אומר, רגע, נעשה כמה צעדים אחורה. עכשיו הוא שחרר אותו, עכשיו בוא נחכה ונראה איפה הוא מזנק ועושה את הדברים האלה בלי שרוכבים לו על הראש. הוא בעצמו, וכן הדברים הללו, אז בעצם ההתרחקות, היא התקדמות בתהליך החינוכי, כן? כלומר, הנסירה או תוכן הבניין הוא הביא לאחדות משוכללת, ותורה חוזרת ללומדיה, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. וכמה משפטים לסיום חנוכה. אנחנו זוכינו היום להגיע זאת חנוכה, מה שמכונה, כן, הנר השמיני של חנוכה, גם קוראים בו את כל השלמת פרשת הנשיאים, וזאת חנוכת המזבח ביום נמשך אותו, כן, והתמונה הכוללת שעם ישראל כולו סובב סביב המשכן, וכל נשיאי ישראל וגם בחנוכה אנחנו מדליקים כבר ביום השמיני את מלוא הנרות, ונשלם לכאורה הבחינה של הנס, מגיעה לגמרה. ומעניין, כן, כמו שהשמונה מורכב משבע ועוד אחד, אז אתה יכול לומר איפה האחד הזה בהתחלה, אתה יכול לומר האחד הזה נמצא בסוף. וכמו אותה אחדות ראשונית שמתפרטת אחר כך לשבעה, אתה יכול להסתכל גם על סוף, בעצם גם הוא בסופו של דבר סוגר איזה מעגל באיזושהי בחינה של הופעת הדברים בשלמותם. ואכן השמיני הוא כן כידוע בחינת הנצח, הוא בעצם משאיר את כל המדרגות שקנינו בחנוכה כמדרגות נצחיות, מדרגות שהן ללא לא פוסקות ונמשכות ועולות וכולי וכולי. ימי החנוכה הם היו הרי ברור בין בהתאפשרות המשכת הקודש בעם ישראל גם אל תוך מערכות החיים, מערכות החול. כן, זה העיקר ההתמודדות מול חוכמת יוון. והמנורה יצא לנו כבר להזכיר שהמנורה הרי יש בה לקיחת האור אל מול פרוכת העדות יערוך, נר מערבי, המנורה מוארת מן ארון קודש הקודשים, התפשטות האור. הרב מחלק בעולת ראייה מחמשת הקנים הראשונים שהם בחינת אור הקודש, ושני הקנים האחרונים הפונים גם אל חיי החול להעלות אותם. והבחינה הזאת המתפשטת שהיא כולה קודש, בזכות מה? בזכות שקודש הקודשים לא נמסר בשום אופן אל הטומאה היוונית ולא יכול להימסר. קודש הקודשים לא יכול להימסר, ומאלה גם שורש החיבור שבין החומר אל הקודש הוא חתום בחותמו של כהן גדול והוא טהור. באמת הנקודת ההשתמרות הזאת, הזכות, היא אותה נקודה שבעצם משמרת את הכוח הזה של חנוכה לכל הדורות. ובעצם אנחנו לאור הלפיד הזה הולכים ומבררים, ותוך שהקודש אוחז אותנו, אוחז בנו, אז כן, גם כל תקופת הגלות שהרב מכנה אותה, במובן מסוים, עוד משתמרת בכוח נס החנוכה, היא גם מכשירה את אותם בירורים. הרב רומז לזה בדרוש 24 מתברשו, למה שאמרנו היום, שבעקבתא דמשיחא התעוררו, תתעורר התמונה הקדושתית אמונית של עם ישראל, כביכול לא תהיה זקוקה כבר להישענות על אותו נס שהקדוש ברוך הוא הראה אותנו. ונס המנורה הוא בעצם להחזיק את עם ישראל, להקרין את כל הדורות, לשמר את הגחלת, כדי שהדברים יופיעו בצורתם המלאה והמפותחת המשוכללת בגאולה שלמה, ויוכלו גם לשוב אל ההערה ובגלל בית המקדש, בעזרת השם. שלום טוב.